אנחנו ממשיכים בנתיב התורה דברים מאוד מאוד חשובים שמלמד אותנו המהר"ל על הגישה לתורה. היינו בעצם, נדמה לי, בסוף פרק ד', אם אני זוכר טוב, בדף כ' ג', המהר"ל הסביר שמה את המקום המרכזי של הדיבור בתורה, שכאשר האדם מדבר תורה הוא מוציא התורה לפועל. כן, כאשר מוציא התורה לפועל על ידי הדיבור, בשביל זה יש קיום אל התורה. אנחנו למעלה בצד שמאל בכף ג', כי אז יש לתורה זאת דבקות על האדם עצמו שהוא חי, מדבר. אבל כאשר הוא עוסק בתורה במחשבה בלבד, כאילו אין האדם עצמו עוסק בתורה, כי אין המחשבה, הוא האדם רק הדיבור. זאת אומרת, המדרגה שלה בפועל היא לגבי עבודת האדם בלימוד, זה דווקא בדיבור, ודיברת בה. ולפי הנראה, אין צריך לברך כלל על התורה כאשר עוסק במחשבה. ככה בעצם נפסק להלכה בשולחן ערוך, סימן ממזיין, סעיף ד'. זה רק מוכיח שעצם הלימוד חייב להיות דווקא בדיבור. שאם אדם רק מערר בדברי תורה, הוא עדיין לא חייב בברכת התורה. חייב בברכת התורה רק אם הוא לומד בפיו. ועוד כאשר מוציא הדיבור מן הפה, מקבל כוח הזוכר את הדיבור, ונרשם בכוח הזוכר, כאשר מוציא הדיבור מן הפה. מוסיף המהר"ל עוד תוספת עניין, בזה שיש לעסוק בתורה בדיבור. שכשאדם מדבר תורה, אז יש פה פעולה כפולה. מצד האדם הדיבור, וגם מצד שאדם שומע את מה שהוא מדבר, ואז זה פועל על הכוח הזוכר. זכור אל תשכח, שבת הקרובה היא פרשת זכור, כן, שיש לנו מצווה זכור אל תשכח בלב ובפה. לא מספיק בלב, צריך גם בפה, מצוות הזכירה דווקא בפה. אדם חייב לשמוע את המילים האלה, זכור את אשר עשה לך המלאק. צריך לשמוע את המילים, לכאורה הרי הוא יודע את זה, נכון? הוא יודע שהמלאק בא ותקף אותנו חינם, ומטרתו להכחיד את ישראל. זה לא מספיק שהוא יודע, הוא צריך לשמוע, כדי לעורר את הכוח הפנימי שבאדם לצאת למלחמה נגד המלאק, הוא חייב דיבור, זכור אל תשכח. זכור בפה אל תשכח בלב, חייבים את שניהם. בדיוק את זה אנחנו הולכים לקיים השבת הקרובה. לכך אמרו שם שהעוסק בתורה מדגדק בלשונו, שכאשר מדגדק בלשונו אז תורתו מתקיימת. זאת אומרת, צריך לדבר תורה בצורה מדויקת. כל מילה חשובה, צריך לדייק בכל מילה ומילה. וזה אומרם, בני יהודה שהקפידו על לשונם, תורתם מתקיימת בידם. בני גליל שלא הקפידו על לשונם, לא נתקיימה בידם. ומפרשים שם, מתוך שהקפידו על לשונם, מתנכה לאו סימנים, הם היו עושים, כן, בני יהודה היו מדגדקים מאוד, היו עושים לעצמם סימנים ונתקיימה תורה בידם, דאמרינן שם, אין התורה נקנית אלא בסימנים, כי צריך האדם להניח סימנים בתורתו, לעשות לעצמו כל מיני סימנים כדי לזכור, כי אנחנו לומדים תורה על מנת לזכור ולא על מנת לשמוע דרשות יפות, זה לא מספיק, ועל ידי זה התורה נתקיימת בידו, כי אז נרשם העניין שלמד בכוח הזוכר, בשביל הסימן וזוכו. ודבר זה עצמו הטעם שצריך להוציא הדיבור מן הפה, כי אז נרשם העניין שלמד בכוח הזוכר המקבל. ועוד נתפאר זה אצל מסורת סייג לתורה, שאין התורה נקנית אלא על ידי סימנים, עיין שם, ולכן כשאדם לומד, צריך לקחת את זה מאוד ברצינות, לרשום לעצמו, לעשות לעצמו סיכומים, לזכור עם החברותה מה הסוגיה שהוא למד, מי אמר את מה, ולעשות עבודה מאוד רצינית, כי זה העיקר, לא ההתעוררות הרגשית שיש בדברי תורה, אלא החדירה העמוקה לתוך הכוח הזוכר, כדי שאדם יקום מן הספר וישאל את עצמו, מה אני אעשה ממה שלמדתי? זה העניין. אפשר התעוררות כזאת חולפת, אבל זה עדיין לא משנה את חיי האדם. מה שבסופו של דבר קובע זה איך חיי האדם המעשיים מושפעים מן התורה שהוא לומד. ולכן הדיבור כאן הוא משמעותי. הוא מאוד קובע אצל האדם את המדרגה הראויה. דבר מאוד חשוב כאן מה שאומר המהר"ל. אתה קם מן הספר, אתה שואל את עצמך, טוב, מה אני עושה עכשיו? מה אני, איך אני מקיים? ברוך אומר ועושה. זה לא מספיק לומר ולדבר אפילו דברים יפים. שאלה מה עושים? איך מנהלים את החיים על פי התורה? זה מה שקובע. טוב, עכשיו הגענו לפרק ה'. ובפרק כיצד מעברין במסכת עירובין, המהר"ל יותר ויותר, כן, הוא עובר מן הכלל אל הפרט בעניין לימוד התורה, בלי הנתיב התורה מאוד מאוד באמת קשה להגיע למדרגה הרצויה בתורה. זה הכנה נפלאה, מדהימה, להסביר לנו, להסביר לנו מהי מהותה של תורה. כן, רק
מה החלוקה שם?
זה מה שעכשיו אמרתי, הולך מן הכלל אל הפרט.
חוץ מזה, יש משהו שיותר ספציפי, זה רק מדרגות.
לא, זה מדרגות, והוא התחיל בזה פרק ראשון סדר העולם, כן? ואחר כך, דומה מאוד למה שמצאים במסילת ישרים. במסילת ישרים, כל מידה ומידה יש ארבע פרקים. פרק אחד, מהי המידה בכללותה, אחר כך פרטי המידה, אחר כך איך קונים את המידה, והפרק הרביעי איך לא להפסיד את המידה שקנית. זה כל דבר שאדם עוסק בו, זה צריך להיות לפי הסדר הזה: כלל, פרט, קניין, זהירות מלהפסיד. אז אותו דבר גם לגבי תורה. ובפרק כיצד מעברין, אמר רב שיזבי משום רבי אלעזר בן עזריה, מהי דכתיב? מה התכוון הפסוק במשלי י"ב? לא יחרוך רמיה צידו. מה הכוונה בפסוק הזה? לא יחיה ולא יאריך ימים צייד הרמאי. רב ששת אמר, צייד הרמאי יחרוך, כי אתה רב דימי אמר משל לצד ציפורים, אם ראשון ראשון משבר כנפיו מתקיים בידו, ואם לאו אין מתקיים בידו. אמר רבה, אמר רב סחורה, אמר רב הונה, מהי דכתיב? הון מאבל ימעט, קובץ על יד ירבה, ככה כתוב במשלי י"ג. אם משים אדם תורתו חבילות חבילות, מתמעט, ואם לאו, קובץ על יד ירבה. אמר רבה, ידעי רבנן, כן, ככה הגרסה בגמרא, ידעי רבנן להמילתה, ועברי עלה. אמר רב נחמן בר יצחק, בדידי אבי עובדה והתקיים בי. עד כאן דברי הגמרא. אז בוא נסביר קצת את הגמרא הזאת כדי שנבין בכלל מה הכוונה. הפסוק הראשון שרוצים כאן להסביר זה פסוק במשלי י"ב, לא יחרוך רמיה צידו. אדם שצד ציפורים, ככה הייתה שיטתם. הם היו תופסים ציפור, וכדי למנוע מן הציפור העוף שתפסו לברוח, הם היו שורפים את הנוצות. ואז על ידי שלא היו לציפור מספיק נוצות, הוא כבר לא יכול לעוף. וככה הצד את הציפור, כן, שעוסק בצייד, הוא היה יכול לתפוס עוף, להשאיר אותו אצלו, ולתפוס עוד עוף וכו'. אבל אם הוא לא יעשה דבר כזה, אז בעצם מלאכת הצייד שלו היא סתם. למה? כי הוא תופס את העוף, באותו רגע שהוא עוזב אותו, בורח, וככה בעצם מלאכתו הייתה לשווא. אבל יש מישהו שהוא רוצה לרמות, כי כשהוא רוצה אחר כך למכור את העוף, הרי מדובר באנשים שככה הייתה פרנסתם, היו צדים ציפורים, ופרנסתם הייתה מלתפוס עופות ולמכור לאנשים. עכשיו מישהו בא ו... רוצה לקנות עוף, הוא רואה פתאום עוף עם כנפיים חרוכות, הוא לא מוצא חן בעיניו. אז אחד אומר, אני לא צריך את אני יודע לשמור על העוף בלי שאני צריך לעשות לו את זה, כי אנשים לא יקנו את זה. זה אם אני רוצה למכור את זה ביוקר, אז אני יכול, אני צריך לשמור על העוף שלם, לא כמו שאחרים עושים. אחרים כן עוסקים בלחוך את הכנפיים של הציפור, אני אמכור יותר טוב. אז מה קורה לדבר הזה? לא מצליח. למה? כי הוא תופס אוף, בורח לו. תופס אוף, בורח לו. זה הפשט שכתוב בפסוק. אז חכמים ראו בפסוק הזה רמז, למה? לתורה. והמהר"ל יסביר לנו למה בעצם המשילו את התורה לאוף. כלומר, אם אדם רוצה ללמוד תורה והוא רוצה להפוך להיות חכם בן רגע, אינסטנט, הוא רוצה להיות חכם אינסטנט, כלומר בבת אחת הוא רוצה כבר לתפוס את הכל, להבין את הכל, הוא לא מוכן לעמל של שנים, הולך לאט לאט, קונה עוד ידיעות, עוד הבנות, משמש תלמידי חכמים, הולך אט אט, הוא רוצה לרוץ מהר, מהר מאוד הוא רוצה כבר לדעת את הכל. אז הוא דומה לאותו צייד, שבמקום ללמוד תורה, להיות בטוח שהוא הבין נכון, ושהוא זוכר טוב, כי אינו דומה, חוזר על פרקו 101 פעם, למי שחוזר על פירוקו רק 100 פעמים, בסוף, כשהוא יצטרך את התורה שהוא למד, מתברר שאיננה הלכה לה. כמו אותו צייד שצד ציפורים ולא עושה מה שצריך כדי להחזיק אותם אצלו. זה מה שבאו ללמוד כאן. אמר רבי שיזבי משום רבי אלעזר בן עזריה, מה ידכתיב? לא יחרוך רמיה צידו. זאת אומרת, מי שרוצה לרמות, הוא לא יחרוך את כנפי הציפור, ולא יישאר בידו ממה שהוא צד לו. ודרשו לא יחרוך, לא יחיה ארוך, לא יחרוך, נוטריקון, לא יחיה ארוך, לא יחלה ולא יחיה ולא יאריך ימים, צייד הרמאי, רב ששת אמר, צייד הרמה יחרוך, נו, והפיכו הוא מצליח בכלל לתפוס משהו. הרי צייד הרמאי הוא כאילו תופס, כי באותו רגע שהוא תופס והוא שם את זה בצד, מיד זה בורח לו. כי אתה רב דימי אמר, משל לצד ציפורים, אם ראשון ראשון משבר כנפיו, מתקיים בידו, ואם לא, ואין מתקיים בידו. זהו, זה העניין. וזה משל למי שלא לומד תורה כמו שצריך. אמר רב אמר רב סחורה, אמר רב אונה, מהי דכתיב? עכשיו עוד דרשה על פסוק אחר במשלי יוד גימל, הון מהבל ימעט, אם משים אדם תורתו, הבל, חבילות חבילות, אז התורה שלו מתמעטת, כי הוא רוצה לתפוס חבילה בבת אחת, כבר יודע את הכל ביום הראשון, אבל אם לאו, כלומר אם לא הולך לפי השיטה הלא טובה הזאת, אלא קובץ על יד, כוונה קונה לאט לאט, עוד משנה, עוד הלכה, עוד סוגיה, עוד מסכת, אז הוא ירבה. אמר רבה, ידי רבנן, התלמידים יודעים את הדבר הזה, להמילתה, ובכל זאת, למרות שהם יודעים את זה, הם עוברים על זה, הם לא ככה נוהגים, אלא הם מעדיפים לחוץ קדימה, במקום לקנות את תורתם כדבאי. אמר רב נחמן בר יצחק, אני, בדידי, אני, ככה נהגתי, למדתי לאט לאט, כל פעם עוד משהו, הווה עובדה, ככה עשיתי, כמו שחכמים נותנים עצה, והתקיים בי, וזכיתי ללמוד הרבה תורה ככה. כלומר, אני יכול להעיד שמה שרבותינו אמרו הוא הנכון. עד כאן דברי הגמרא הזאת. פירוש, רבי אלעזר סבר כי צייד הרמאי שרוצה ללמוד הרבה ביחד. למה הוא רוצה? שיהיה נקרא בעל תורה. רוצה להתפרסם כמי שיש לו הרבה ידיעות. לא יצליח בידו כלל, כי ישכח תלמודו ולא יחרוך צידו. כלומר, מה שהוא קלט לא יישאר אצלו. וקרא בעל תורה צד ציפורים. מעניין, למה רבותינו השתמשו במשל הזה? למה הם ראו בפסוק הזה במשלי את המשל הנכון לאדם לומד תורה? וכי חסרים עוד משלים, אבל הם ידעו שלזה התכוון שלמה המלך. הרי רבותינו ידעו את הכוונות אלה שמסרו לנו את הדברים. אז הוא רוצה להסביר את זה. וקרא בעל תורה צד ציפורים, הוא כמו שהתבהר עוד, כי התורה היא כמו ציפור פורח ממנו בקלות. כך התורה היא פורחת ממנו בקלות. זאת אומרת, תורה זה לא דבר קל, שזה יישאר אצלך, ואתה תתחבר לתורה, בכלל לא פשוט. למה? כי ציפור זה דבר קל, הכוונה עדין. זה דבר שהוא לא כבד, לא גס, לא גשמי. גם דברי תורה. דברי תורה הם קשים לקנותם וקלים לאבדם. כי האדם לא יכול לקנות תורה בקלות. ואמר שאם הוא כמו הצייד הרמאי שרוצה לקבץ הרבה, אז הכל פורחים ממנו. זה בכלל לא פשוט לחבר אליך את התורה. תורה זה דבר לא, זה דבר שהוא רוחני מאוד, זה אף באוויר. זה מחשבות מאוד עליונות. עד שאדם יכול לקנות את זה, הוא צריך עמל של עשרות שנים. וכולי איי ואולי. כן. רצית לשאול? כי הוא מנסה להיראות כחכם בין רגע. קורס שבועיים כדי להיות תלמיד חכם מדופלם. אבל זה לא עובד. בסוף יתברך שהכל פורח באוויר. וכן היא התורה, אם רוצה לצוד הרבה, משתכח ממנו. ורב ששת דריש צייד הרמה היא אחרוך, כלומר צריך האדם שיהיה לימודו בתורה בתחבולות ועורמה. כוונה, צריך להשתמש בהרבה שיטות כדי לזכור את התורה. נכון, שיחרוך צידו. ומה עורמתו? שמשבר כנפי הציבור ראשון ראשון שלא יפרח ממנו, וכך הוא צריך שיהיה בתורה גורס ראשון ראשון, לומד וחוזר ולומד וחוזר עד שהדברים קנויים אצלו, עד שהוא נשאר אצלו לגמרי ולא יפרח ממנו. ולשון גורס הוא לשון שבירה, וזה שאמר כי על ידי הגרסה משבר כנפיה ובזה תשמר התורה אצלו. פעם התורה שבעל פה הייתה כולה בעל פה. אנשים ידעו את כל השס. ידעו שזה הסוד. ורבה דרש מצד אחר, כי כל דבר בעולם, אפילו אינו כמו התורה שהוא נמשל כציפור, רק שרוצה להרבות בדבר, אז ימעט וקובץ צעד על יד, ירבה. כלומר, תפסת מרובה, לא תפסת. זאת אומרת, כל דבר בעולם בכלל זה ככה. כן? גם מי אדם רוצה להיות עשיר בין לילה, הוא יהיה גם עני בין לילה גם כן. והטעם, כמו שאמר, הון מהבל ימעט. ורצה לומר כי כל דבר שמקבל האדם, צריך שיהיה אליו נושא ומתייחס אל הדבר שהוא מקבל. עכשיו הוא מגיע את הסוד. עכשיו הוא אומר מה העניין. למה אי אפשר ככה לרוץ? למה אי אפשר למהר את הקץ בקניין התורה? כי העניין בתורה הוא מיוחד. אתה צריך להכשיר את עצמך להיות ראוי לתורה על ידי התורה. זאת אומרת ככה, כשאתה לומד תורה, יש לזה שתי מטרות עיקריות. א', ללמוד את מה שאתה עכשיו לומד. ב', להכין את עצמך למדרגה הבאה בתורה שאתה צריך לקנות. בין חמש למקרא. ואם אתה תרוץ למשנה בלי מקרא, אז לא הכשרת את עצמך למשנה. בין עשר למשנה. אם לא למדת משנה, אז לא הכשרת את עצמך לגמרא כשתהיה בן 15. זאת אומרת, צריך לשים לב שכל מדרגה בתורה היא נצרכת לעצמה, והיא נצרכת למדרגה שהיא למעלה ממנה. אבל אם אתה מנסה לתפוס את המדרגה היותר עליונה, בלי שהכשרת את עצמך במדרגה שלמטה ממנה, אז אתה מפסיד את הכל. כי אתה לא, כאיך הוא אמר, אתה לא נושא ראוי. ורצה לומר כי כל דבר שמקבל, האדם צריך שיהיה אליו נושא, ומתייחס על הדבר שהוא מקבל. אדם חייב להפוך להיות אדם של תורה כדי לקבל תורה. וכאשר אין הדבר הוא נושא מקבל, הוא מסולק מאיתו לגמרי, כמו שהתבאר. כן, אתה צריך בכלל לקנות מהות כזאת שמתאימה לתורה. אז כל פעם שאתה קונה קצת תורה, אתה עושה את עצמך קצת יותר ראוי לתורה. ועל ידי זה, כן, זה כמו שאדם לומד סוגיה פשוטה בגמרא. או אפילו לומד סוגיה, אז הוא לומד, מבין פשט. יופי. אומר המהר"ל, אל תרוץ לתוספות. חכה. כי אם לא הבנת את הפשט, אתה עוד לא ראוי לתוספות. אתה תלמד תוספות בלי פשט, לא תבין לא את הפשט ולא את תוספות, כי תוספות כבר יקשה על הפשט. אז במה אתה מתעסק עכשיו? בלתרץ את תוספות כשעוד לא הבנת מה תוספות ראה בפשט שאתה לא ראית. נו, מה יהיה? לא ככה לומדים? כן. בסדר. כן. כן? אבל לרוץ זה לדעת. זה נכון מאוד. ליגריס איניש, זה נכון. צריך לדעת. יש לך ככה לטייל רק במסכת. זה ישאל אותי יותר טוב מכלום. זה תמיד שאלה. טוב, אבל זה עדיין יותר טוב מכלום. את כל דבר זה. אז על כל דבר אתה יכול להגיד יותר טוב מכלום. זה סתם לשבת ולהירדם בשיעור תורה, יותר טוב מאשר להירדם במיטה. אבל זה לא, אנחנו מדברים על לימוד אמיתי. להגריז זה לדעת. לפחות גמרא ורש"י. זה המינימום. מה זה לגרוס? לגרוס, שאדם, מרוב שהוא לומד גמרא, אז אצלו זה כבר תחון. זה הכוונה לי, זה עכשיו, הוא חי את זה. הוא מעלה גרה בתורה. בהמה, כדי להיות שרה, היא צריכה להיות מעלת גרה. צריך להיות מעלה גרה בתורה. אתה רואה שהחכמים מדברים בביטויים שבאים מהתורה. כל לשונה ממליצית כזאת. מה, חצי פסוק פה, חצי משנה פה, חצי זה. תסתכל, אתה רואה שהם מלאים מזה, הם חיים ככה, הם מדברים ככה. זה נכון. לא, אבל אחר כך, אז אם אתה רוצה לעיין, אז כמו שאמרתי עכשיו, עיון בסוגיות זה מחייב כמובן מינימום של ידיעות. אם אין לך ידיעות, אז הרי תוספות לוקח סוגיה ממסכת פה, מקשה על סוגיה שנמצאת מסכת שם, כדי לברר את הסוגיה כאן. אז האדם אין שום ידיעות, הוא בכלל לא מבין מה הוא רוצה. צריך לקנות הרבה ידיעות בתורה. צריך, אבל צריך לקנות אותן, צריך לדעת אותן. פסוק, איפה כתוב בחומש? איפה זה כתוב? באיזה עניין? תרי"ג מצוות. אדם צריך להשקיע מאמצים בלדעת תורה. לגרוס אותה. כן.
כמו שכתוב בתענית שתענית שלימודו קשה לך כברזל, זה בגלל שהוא לא למד משנה?
כן, בגלל שהוא אין תורתו, אין משנתו, מסודרת עליו. נכון? נכון, שישה סדרי משנה. צריכים לסדר תורה, צריך שהתורה תהיה אצלך מסודרת, ארוחה. שיש לה סדר. דע מאין באת ולאן אתה הולך. תרדר סדרים של תורה. לא איזה משהו פיקנטי פה ומשהו פיקנטי שם. כן, יונתן.
אפשר להבין מכאן בעצם שיש יותר מעלה גם שיותר בעיון? זאת אומרת, כאילו עיון זה יותר משבר את הכנפיים?
ברור. כל תורה בסופו של דבר היא נמדדת בעיון. ברור. לדעת גמרא זה ללמוד סוגיה בעיון, לדעת לדייק כל מילה, ולראות מה הראשונים הוציאו מכל מילה, והסוכה שמטתה לבדי הלכתה. ברור צריך להגיע לעיון, בכל דבר צריך, איך אנחנו לומדים עכשיו מהר"ל? אתה רואה איך אנחנו לומדים מהר"ל? אפשר לקרוא. בוא נקרא מהר"ל. אבל מהר"ל זה לא נועד לקריאה, זה נועד ללימוד, לעיון. צריך לדייק בכל מילה שהוא אומר, הביטויים שהוא משתמש בהם. ודאי שהמטרה זה עיון בסופו של דבר. כי עיון זה לחבר, זה אדם, על ידי עיון, אדם מתחבר לתורה באמת. זה הופך להיות דילי, ובתורתו יאגה יומם ולילה. אתה רואה אנשים שמדקלמים דברים, ואתה רואה מישהו שמדבר תורה שהיא שלו. יש אנשים שבזה הם אומרים, מה ששמעו אומרים. זה כבר טוב אם הם חוזרים בדיוק על מה ששמעו. אבל זה עדיין לא נקרא תורה שלך. תורה שלך זה תורה שאתה, עיקלת אותה, הופך להיות שלך, וזה בא לאדם רק מתוך עיון. בלי עיון זה לא יהיה. לא יהיה קניין כזה. בלי עיון. צריך לעיין. וזהו פירושו און מהבל ימעט. רצה לומר כאשר יש כאן און שהוא ריבוי מאבל שאין בו ממש, ימעט, שכל דבר שאין לו נושא עומד בהבל. לכך ימעט, כי ריבוי התורה אין לו נושא. אם אדם, כן, רוצה לקנות הרבה ידיעות, אבל הוא לא הכשיר את עצמו, לא הכין את עצמו, לא למד בצורה מסודרת, מדויקת, שיכול המקבל לשאת, הוא לא הופך להיות כלי ראוי לקבלת התורה. לכך ימעט, בסוף זה יתמעט, בסוף לא יישאר מן התורה הזאת כלום. וקובץ על יד, וקובץ יד על יד, שאז יש לו נושא, יקבץ הרבה, אבל אדם שלמד ועוד, ועוד שורה, ועוד סוגיה, לאט לאט, קנה, 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 בסוף יהיה לו הרבה בידו. ואמר רבה ידי רבנן בהמילתה ועברי עליה. אמר רבה, אנחנו יודעים שזאת הבעיה המצויה בלומדים, הבעיה הזאת. זה מה שהוא בא להגיד רבה. שידוע שהבעיה הזאת היא בעיה מצויה. ומה שהיו עוברים, כלומר התלמידים, למרות שידעו את הכלל הזה, היו עוברים עליו, היינו שהיה נפשם חשקה בתורה, ומכוח תשוקה תן אל התורה, היו משתוקקים אל התורה וללמוד הרבה ביחד. לא מתאבקים, לא חוזרים על הלימוד, עד שמפני גדול השתוקקות שלה, הם לתורה היו לומדים הרבה ביחד. ולא כן כמו שהוא בדור הזה. אז עכשיו המהר"ל, מדי פעם אתם יודעים שזה דרכו, אחרי שהוא אמר את כל מה שהוא אמר, ובירר את כל מה שהוא בירר, והוא מתחיל להתעונן על הדור שבו הוא נמצא. תראו לעצמכם שהמהר"ל מדבר על מה שהיה לפני יותר מ-400 שנה, אז מה אנחנו צריכים להגיד היום בכלל? לא כן כמו שהוא בדור הזה, אשר תחילת לימודנו היא לשעה בלבד, ואחר כך תשכח ממנו. אומר המהר"ל, בדור שלי לומדים על מנת לשכוח. ככה הוא אומר. ודבר זה אין ראוי לתורה. זה לא מתאים למדרגת התורה. כי התורה במה שהיא השכל העליון, אין ראוי לה העדר. איך אתה מאבד את מה שאתה לומד? תראו לעצמכם שאדם הולך לבורסת היהלומים, והוא קונה יהלומים, שם את הכיס עם היהלומים בכיס, ואחר כך לא ממשמש כל רגע לראות שהכיס נמצא, ובדי פעם מאבד את הכיס. הלכו כמה מיליונים. לא נורא. מה? כן? ולא כן, כמו שהוא בדור הזה אשר תחילת לימודנו לשעה בלבד, ואחר כך תשכח ממנו. ודבר זה אין ראוי לתורה, כי התורה במה שהיא השכל העליון אין ראוי להדר, כי השכלי הוא דבר מקוים. כלומר, מה שאומר אמר כאן זה יותר עמוק. הוא אומר, זה פגם מהותי ללמוד שלא על מנת לזכור. למה? כי זה מנוגד לנצח של התורה. כי התורה במהותה היא נצח. זאת אומרת, אסור שהיא תחלוף. אם אתה מתייחס לתורה לפי מדרגתה, משה אמת ותורתו אמת, היום יום פטירת משה רבינו, אם אתה מתייחס לתורה כפי שהיא באמת, כלומר, היא בחינת הנצח, אמת לא משתנה, אז יכול להיות שאמת של נצח תחלוף, תלמד ותשכח? אם אתה לומד תורה שלא על מנת לזכור, זאת אומרת, אתה מתייחס לתורה כדבר חולף, אז פגעת במהותה של תורה, שהיא נצח לא חולף. זה דבר והיפוכו. מה? נו, זה הכוונה. הכוונה שאין לך כוונה מראש לזכור כל מה שאתה לומד. כשאדם לומד סוגיה בגמרא, הוא לא אומר, אני עכשיו לומד על מנת לא לשכוח לעולם. אז יכול להיות שהוא שוכח, אז הוא צריך לחזור. אבל זו צריכה להיות כוונה של איך התחילה, זה מה שהוא אומר. ודבר זה אין ראוי לתורה, כי התורה במה שהיא השכל העליון אין ראוי להעדר. אתה פוגע במהות התורה כשאתה שוכח את מה שאתה לומד. כי השכלי הוא דבר מקוים. זה היה צריך להיות חרות אצלנו. לכך כאשר אדם מסיר אותה ומסלק אותה ממנה, ממנו, מעצמו. בשביל זה מגיע אל עצמו העדר. תראו כמה זה חמור. מידה כנגד מידה. אתה מתייחס לתורה כדבר שאפשר לשכוח אותו. כלומר, כדבר שהוא בעל העדר. אז אם אתה מתייחס לתורה כדבר שהוא בעל העדר, התורה כמובן, היא לא בעלת העדר. אז מי שנעדר זה לא התורה, זה אתה. כי הוא נתן העדר במה שאין שייך לו. לכך מגיע העדר אל עצמו, לכן מה כתוב בגמרא? עכשיו הכל ברור, לא יחיה ולא יאריך ימים. כי הוא לא קונה את התורה לפי מדרגת הנצח. הוא מתייחס לתורה שלא לפי מדרגתה. אז מכיוון שהוא לא מתייחס לתורה לפי מדרגתה, אז יוצא שהוא נדחה מפני התורה שמדרגתה היא באמת נצח. תראו כמה זה, לא, כמובן לא, ולעומת זה הפוך. אם אדם לומד את תורה על מנת לזכור אותה ולהיות שייך לה ולהיות קשור אליה בתמידיות, אז מידה כנגד מידה, עץ חיים היא למחזיקים בה. איתה מחזיק בעץ החיים, אז אתה חי, זה מוסיף לך חיים. מה? בסדר? זה בדיוק מה שהוא אמר, זה כתוב בגמרא. לא יחיה ולא יאריך ימים, כי הוא פגע במהותה של תורה, כשהוא לומד תורה, מנת לשכוח. שבוע טוב.